עכשיו, כפי שאמר דבי, צביקה יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 13. רבי צבי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם.
טוב, איך מתנהגים כמו במזרח התיכון, כשצריך להתמודד עם, עם הטרוריסטים של חמאס?
רגע, אולי שישראל... לפני כן, צביקה, אתה לא, מסכים לא, איתי לא, שיחיא לא, סינואר, ארבעה חודשים אחרי המלחמה הזאת, הוא הבעל הבית של המזרח התיכון כרגע?
הוא הבעל הבית של האירוע לפחות. אני לא יודע, יש למזרח התיכון, אתה יודע, יש מדינות במזרח התיכון שלא סובלות אותו, לא סעודיה ולא המפרץ, אבל אני כן
מתחבר אליך. כולל בתוך חמאס, גם אני לא באמת סובל אותו.
לא, אבל אני מתחבר למה שאתה אומר. הוא מכתיב כרגע את כל קצב העניינים. אתה אחרי ארבעה חודשים, לא השמדת את חמאס, אתה עדיין, תחשוב שהיה חייזר עכשיו נוחת פה, לא היה מתחילת המלחמה, והם מספרים לו שעברו ארבעה חודשים, ועדיין מדברים סינואר, וסינואר לא מרים את הטלפון, ויש לו זמן, אז הייתו, ומה הלחץ הצבאי עשה? הלחץ הצבאי שלנו, למרות שמכונת המלחמה של צהל, פועלת בצורה, אי אפשר לומר, אי אפשר להפריז בזה, זה מדהים לראות את מכונת המלחמה, והנה, אבל אנחנו מול ארגון שאנחנו לא יודעים, יש לנו עסק, זה ארגון שמחופר ונמצא שם ומוכן שם לשלם את כל 2 מיליון הללו כדי שאנחנו לא נגיע למטרה שלנו. ואנחנו צריכים להבין, כל המתווכים האלה, קטר ומצרים, הם עושים את כל העסקאות הללו כדי לשמור על חמאס, שזה מנוגד להגדרות המלחמה שלך. הגדרת המלחמה שלך הייתה להשמיד את חמאס, היכולות הצבאיות והיכולות המדיניות. אתה עוד לא שם, ייקח עוד זמן, ולכן כרגע יחיא סינואר
אין בעיה. אז בוא ניקח את הצד השני. אוקיי, לא נלך לשום מסע ומתן עם קטר, באמצעות קטר יותר נכון.
לא, לא אמרתי, תלך.
לא, אני מנסה לצייר את הציור שאם לא היינו הולכים למהלכים האלה של מסע ומתן, אלא הולכים דוח עם המטרות של המלחמה, חיסול חמאס, מיטוט חמאס, שחרור חטופים והכל. איך אתה מגיע למטרות האלה?
יפה, אז קודם כל תדע ששתי המטרות הללו של השבת חטופים והשמדת חמאס, אלו מטרות מתנגשות, אלו מטרות סותרות. אין מה לעשות, נכנסו להם בתחילת המלחמה, עכשיו יש לנו חוכמה בדיעבד. חוכמה בדיעבד, היינו יכולים לעשות המון דברים, ואני אמרתי את זה גם בימים הראשונים של המלחמה. ישראל הייתה צריכה להחליט מיד על ההתחלה מה היא עושה קודם. האם היא מפנה את הכוח הצבאי האגרסיבי להשמיד את חמאס, או שהיא הולכת על איזשהו מסלול של החטופים. עכשיו אנחנו בין לבין, ואתה חייב ללכת למסע ומתן, אין לך ברירה. במסע ומתן הזה סוחטים אותך. סוחטים אותך שהם רואים בהפגנות שנאמר, בכל מחיר, בכל מחיר, ואני מבין את הכאב של המשפחות. יחיא סינואר אומר, אני יכול ללחוץ על החברה הישראלית. הלחץ הצבאי שאתה עושה עליו בבונקרים ובאתה וחדה...
אבל בוא נהיה הגונים עם עצמנו. אולי ישראל לא מסוגלת לשחרר את החטופים במהלכים צבאיים?
נכון, זו עובדה. זו עובדה, אתה כרגע...
אז זה מה שבעצם מוביל את ישראל בכוח ללכת לעסקה.
לעסקה, נכון. אז שוב, אבל שאלה מה הגדרת לעצמך? אם הגדרת לעצמך שהשבת החטופים היא לפני השמדת חמאס, אז לך על זה. ואם הגדרת לעצמך שהשמדת חמאס היא קודם כל, אתה תשמיד אותו, ואחר כך אתה תגלה שאתה יכול לעשות עסקה הרבה יותר נוחה, אם לא ייצאו לך מהבונקרים, בתקווה שהם יהיו חיים. כל השאלה היא מה סדר העדיפויות. אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזו בסדר העדיפויות הנכון. אם היה חטופים בהתחלה, היית אומר להם, תקשיבו, רצחתם לנו 1400, קחו את כל האסירים, תנו לנו את החטופים, אחר כך תתחיל מלחמה.
אוקיי, ורגע לפני שדוד שואל שאלה...
אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רק רוצה לתקן. אנחנו לא מנהלים, צביקה אמרת, אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת בסדר הנכון, לדעתי אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזו בכלל. אנחנו מנוהלים.
נכון, אז קודם כל אנחנו מנהלים על ידי האמריקאים. תראו, אני חושד בכל המתווכות, כל המתווכים, החל מקטר, קטר מממנת את חמאס. אתם יודעים שאם קטר מחר תסגור את המימון של חמאס, אין חמאס? זה יותר פשוט ממבצע צבאי.
למה זה לא חלק מהמסע ומתן?
קטר, אתה צריך את טובתה של קטר, את ג'זירה לא סגרת בגלל שרצית את טובתה של קטר כמתווכת. קטר מתווכת עכשיו בבעיה שהיא עשתה. היא עשתה לנו את הבעיה הזו, נכון שאנחנו נתנו להם להזרים את הכסף, זה כמו שאנחנו טיפחנו את אונרה, אנחנו גם שותפים, אבל בואו נראה את השותפים האחרים, בואו ניקח את ארצות הברית. ארצות הברית לדעתי, במגבלות שהיא שמה עלינו, בעניין של ההומניטרי, והחזרת הפליטים לצפון הרצועה, והעניין שמה שהם קוראים בלתי מעורבים, שאני ספק מי הוא בלתי מעורב ברצועת עזה, בעצם כובלת את ידינו מלהגיע לניצחון. כל השחקנים סביבנו, מצרים, קטר וארצות הברית, לא נותנים לנו לנצח בתנאים שלהם. ולכן אני חושב שייקח לא רק זמן, אלא אנחנו נצטרך להבין יום אחד שהם גם חלק מהתרפות של העניין בדמות המתווכים. שבלינקן בא לפה ויושב פה על תוכניות ושואל, רגע, למה פה ולמה שם ולמה זה וכל הדברים האלה, זה כובל את ידינו. אי אפשר להגיע ככה לניצחון ברצועת עזה, וכולם בעצם משרתים מטרה אחת, השארת חמאס והשארת החיים של חמאס. והנה, אנחנו 4 חודשים, ולי יחסו להרש עוד זמן, עוד שבוע, עוד חודש, פחות, ממש עוד חודש. יש לך רמדאן, הוא ישיג איזה הפסקה הומניטרית וכו', וחמאס בסופו של דבר יישאר. אנחנו צריכים להתעורר לזה. לא ייתכן שאנחנו נסיים את המלחמה הזו בלי שהיא תהדהד בניצחון שלה במזרח התיכון.
יש אפשרות, צביקה, בעיתוי הנוכחי להפוך את הקערה על פיה? כלומר, מי להיות מנוהלים, להיות מנהלים של האירוע הזה? להגיד לאמריקנים, עם כל הכבוד לכם, ראינו שהשיטה הזאת של הומניטרי וצפון רצועת עזה וירידה בעצימות המלחמה וכל הדבר הזה, זה לא עובד, אנחנו תנו לנו לעשות כיוון אחר. יש אפשרות להפוך את הקערה על פיה?
זה הכל שאלה של התפכחות והבנה. אני חושב שכל מי שמנהלים אותנו היום, בין אם זה ראש הממשלה נתניהו וכל החברים שלו בקבינט, כולם אנשי הקונספציה. תשמעו, אני לא מתעסק בפוליטיקה ולא קשור לכלום. אני רואה איך זה מתרחש, איך רואים את זה במזרח התיכון. כל אלו שהובילו לזה ממשיכים לנהל את זה עדיין באותה קונספציה. זה עדיין אותה קונספציה, תשמעו חברים, אין מה לעשות. הם משמרים את האויב ולא חותרים להשמיד אותו. לכו לחיילים בשטח, לכו לקצינים ותראו כמה כל התמרונים שלנו ברצועת עזה הם תמרונים שלא מביאים בסופו של דבר לתוצאה סופית. כבשת את צפון רצועת עזה, בניצחון אדיר, החרבת שם את כל התווך התת-קרקעי ואת המעל הקרקע. קו החוף נראה כמו מגרש כדורגל. מה אתה מחזיר לשם תושבים? למה אתה יוצא משם? למה עכשיו בשיפה יורים עליך, ולמה יורים עליך משיפה? הרי כבשת כבר את שיפה. יש לנו פחד ממילים כאלה של לכבוש, ולשחרר, ולנצח. וזה קונספציה. והמנהיגים שלנו משקפים להם יותר מכל, כמה עוד לא התעוררנו לבעיה. חברים, אנחנו פה בתחילתה של תקופה שיהיו בה המון המון עימותים ומלחמות שהם בסגנון כזה של חמאס, ואם לא נבין מה מושאי הכוח שלנו וכמה נצטרך להפעיל את זה באופן שונה ואחר ממה שקרה עד היום, אתם תראו, כששאלתם את הכתב שלכם קודם על הצפון, דיבר על הסכם. למה הסכם בצפון? מה, אתה יכול להחזיר את תושבים לדובב ולהגיד להם שהרדואן של נסרה ל-8 קילומטר מהם? הם יעשו את המרחק הזה אם הם ירצו. מי ילך לישון בשקט? אנחנו התעוררנו בשביל העשירי למציאות חדשה, קשה, שאתה חייב לתת לה פתרון לא ברמת הקונספציות של פעם, אלא ברמה של התעוררות לכל.
אבל צביקה, אני רוצה לשאול אותך, אין ספק, אני מסכים עם כל מילה מהדברים שאמרת עכשיו בנושא הקונספציה, שחזרנו לקונספציה הישנה והמוכרת, והלא אהובה ולא אהובה.
לא עזבנו.
כן. תגיד, מי אשם בזה, הצבא או הממשלה?
הכיבוש, סתם, יש לי תמיד הפלסטינים, תמיד אומרים, מי אשם הכיבוש. כל דבר בחיים משאירים. אני חושב שאתה יודע, אשמה, אני לא יודע...
הכיבוש, הכיבוש אגב של החשיבה הצבאית שיש פה.
הכיבוש המנטלי, בדיוק. אני חושב שהכיבוש המנטלי שקרה לפני 30 שנה, בזה שהמערב הלך לתיאוריית קץ ההיסטוריה שלא יהיו יותר מלחמות. אנחנו פשוט חיינו בחיים שמלחמות זה כבר נחלת העבר. אתם יודעים שאני נולדתי בשנת 70 בירושלים, אז ההורים שלי אמרו, עד שהוא יגדל, לא יהיה צבא. זה היה איזה מין איחול כזה, שלא יהיה צבא. ראינו מה קרה שלא היה 4-5 שעות צבא בבארי. אין כאלו מקרים במזרח התיכון. העולם שלנו הוא עולם ישן וחוזר על ההיסטוריה שלו, ומלחמות יהיו. האמריקאים רוצים לסיים מלחמות באופן דיפלומטי, להשכין שלום בין גבולות, וחושבים שזה יחזיק. זה לא מחזיק, כי במזרח התיכון תמיד יקומו עלינו לחלוטנו. תמיד יהיה פה מצב של מלחמה.
אגב, זו מחשבה אמריקאית או מחשבה דמוקרטיים אמריקאים?
זה מחשבה שהחלה בעולם, אגב, אם תרצו, זה ממש לפני 30-31 שנה, שברית המועצות נפלה, ואז אמרו שעולם מתקדם, שהולך לקדמה, לאינטרנט, לעסקים, לא יצטרך גבולות. אתה יודע מה? בעומק, אנחנו אנשים מאמינים, בעומק זה הוצאת הדת מהמערב, כשהוא לא יכול לראות את המציאות דרך דת, והוא אומר, לא צריך דתות, אין צורך בדת, אין צורך לריב בגלל דת. חברים, אנחנו פה בסכסוך דתי, שהאמריקאים לא מבינים אותו, כי אין להם באמת דת, הדת מופרדת במערב מהשלטון. אנחנו פה בסכסוך דתי של אסלאם מול יהדות, ויש הרבה שמכחישים את זה, אבל זה האמת. ברגע שהמערב הוציא את הדת מראייתו, אז הוא אמר, חבר'ה, תעשו הסכם, תחלקו פה גבול, הרי מה זה משנה?
ובגלל מה שאתה אומר, שזה המאבק בין האסלאם ליהדות, המלחמות האלה לא ייפסקו. נכריע את חמאס, לא נכריע את חמאס, שאנחנו נהיה בתוך הסבב הזה והסבבים האלה, ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ואפשר לדבר פה עד מחר על 40 שנות שקט, לא יקרה.
תראה, יכול להיות מצב, אולי, שוב אני אומר, יכול להיות מצב, שזה, תמיד נותנים את התקדים הזה וכדאי ללמוד את זה, אולי מההיסטוריה, אני חושב שבאסלאם זה שונה, אבל יכול להיות שזה יקרה, אני עדיין פתוח לזה. מה שקרה עם יפן אחרי מלחמת העולם השנייה, להוציא את האלמנט הג'יהאדי מכל ילד שילך בעתיד, אם ילך...
איך קראו לזה? להוציא מהם את הנאציזם. לגרמנים עשו את זה, כן.
שילדים מוחקים בטוש מהספרי לימוד של אונרה שאתה נתת להם את המילה ג'יהאד, ומתחילים לגדל פה דור שלא בנוי ונולד ומקדיש את כל חייו למלחמה. זה כמעט חסר סיכוי באסלאם, כי האסלאם בנוי על האתוס של תחילת האסלאם 200 שנה של ג'יהאד.
אבל תראה מה עובר על סעודיה, ערב הסעודית לקראת נורמליזציה עם ישראל, והם שינו פאזה גם במערכת החינוך. תראה מה קורה עם איחוד האמירויות, ומה קרה בירדן ומצרים במרוצת השנים שדי נרגעו, לא לגמרי. זה תהליכים שיכולים להתרחש.
נכון, אבל זה כלפיך, סעודיה עשתה את זה כלפיך, אבל כלפי האיראנים הם ממשיכים. תראו, בחברות השבטיות תמיד יש מאבק, תמיד. אין מדינה ערבית, סליחה, אין מדינה ערבית שאין לה איזה סוג של סכסוך שהיא לא מטפחת סכסוך כלפי אותו מושא שהיא מסתכסכת איתו. לדוגמה, הסעודים, הם אוהבים אותנו עכשיו, אבל יש להם בספרי הלימוד שלהם על הכפירה השיעית, ושהשיעים האויב. אין אחד בלי אויב בשכונה, כי ככה זה. שבטי הערב החזיקו את עצמם כתוצאה ממתיחות שתמיד הייתה, לפעמים היה שלום, לפעמים מלחמה, אבל אף אחד לא שם את הנשק בנשקיה והלך לישון בחטיבה בלילה, ואמר, העזתים הם שוודים. אף אחד לא עשה את זה.
טוב, העומק שלך סביב הדברים הללו כל כך מעניין, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה צביקה ישראל הכאיבה לנסראללה, ועד כמה נסראללה חושש מעימות עם ישראל? ממלחמה, ממש.
אז ככה, נסראללה מסתכל טוב טוב על עזה, ונכנס למלחמה, גם הוא בתוך מלחמה ארבעה חודשים לקראת החודש החמישי. ואני חושב שנסראללה מורתה במידה מאוד מסוימת וקטנה, ואני אסביר. ישראל הלכה איתו למלחמה מדודה. אתה תיכנס קילומטר, אני אכנס קילומטר, אנחנו בעצם משחקים פינג פונג מדמם, כשיש דבר אחד שהוא לרעתנו, וזה הדבר הכי קשה. זה שהתושבים שלנו לא בבתים, אתה בעצם מרמז לו שאתה מחכה לזמן מלחמה, ואתה רוצה לחכות, אתה מחכה לזמן, אתה עוגר חיילים על הגבול וכו' וכו', ואז אתה עולה, שולח את עמוס אוכשטיין, ואתה אומר, טוב, אני אסכים גם ליוזמה. אני חושב שנסראללה הרבה פחות מורתע ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שגם נסראללה, תמיד אומרים שהוא לא רוצה מלחמה כדי לא להחריב את ביירות, אני לא יודע אם ישראל בכלל עכשיו בכוחה, כמו שאמרתם קודם, צריך להודות. אני לא יודע מה ישראל יכולה לעשות היום לנסראללה, אם בעזה היא לא גומרת את הסיפור בארבעה חודשים, מה תעשה בלבנון? אני לא יודע. אני חושב שהוא לא רוצה מלחמה כוללת, אבל אנחנו רוצים הרבה פחות ממנו. זאת אומרת, אנחנו מפחדים יותר ממנו ממלחמה כוללת, הוא קולט אותנו, הוא מבין, ולכן הוא משחק איתנו משחק שהוא התשה, ואנחנו מותשים, חברים. אני פגשתי תושבים מדובב ומאביבים בבתי מלון בטבריה. החבר'ה האלה מותשים, הם רואים בעיניים קלות איך הבתים שלהם נהרסים. אנחנו לא חושפים תמונות בתקשורת, אבל
מה זה מותשים? הם גמורים ומרוסקים. אני גם פגשתי אותם,
ואני לא רוצה להגיד את החטיבה, איך נראים בסיסים שם, קודשים אותנו מבחינת ציוד. זה יהיה נורא שנגלה את זה ולשפץ את זה, ואתה תהיה חייב. בסופו של דבר, חוזר לשאלה שלכם הקודמת, אנחנו במלחמה ארוכת טווח, צריך לנהל את עצמנו נכון. לא ירחק היום שצריך לעשות את העבודה גם בנסראללה. תעשה הסכם, יש שנה, שנתיים, ואז הוא יקום עליך שיהיה לו כוח. אנחנו במצב שהתעוררנו היום למשהו ענק בשביל לעשירים, וזה משהו מאוד מאוד עמוק.
ואני חוזר למשפט שאמרת קודם, חברי הקבינט כולם, אנשי הקונצפציה, משמרים את האויב ולא חותרים להשמיד אותו, כמו בדרום, כך בצפון.
נכון. וסליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אני, אין לי אישית נגדם מול אף אחד משהו אישי, כי תמיד אומרים, למה אתה משתנה? אני רואה את זה מבחינת מזרח תיכון. הקונספציה הזו, ואני לא מדבר על יהודה ושומרון בכלל, על כמה אנחנו מתדלקים את אבו מאזן, שהוא בספרי לימוד שלו לא פחות
מחמת. שאלה אישית, צביקה.
למה אנשי קונספציה? כן.
יש בין חברי הקבינט שמדי פעם מרימים אליך טלפון, איך אתה רואה את הדברים מהצד השני? בעירייה שלך?
שולחים מדי פעם את העוזרים, אין להם את ה... אין להם, הם לא בעצמם, אז הם מבקשים מהעוזרים, איך אני רואה. אבל בוא נאמר ככה, אני
יכול יותר מלנחש שלפחות חבר קבינט אחד הקשיב לך בקשב רב עכשיו.
אני חושב, אבל אני אגיד לך גם יותר מזה, יש בי גם תסכול. תסכול פנימי, שבמשך השנים אמרתי כל כך, ולא התייחסו באמת, ועכשיו שהם גם רוצים להקשיב, אני לא יודע אם באמת הם רוצים להקשיב. אתם יודעים, פרשת שבוע שלנו קודמת, וישמע יתרו, מה הוא שמע, הוא נכנס לו לתוך הלב, הוא הבין, יש השם בעולם, הוא עמד נרעד, אצלנו שומעים ועוברים הלאה, שומעים ועוברים הלאה. הלוואי ותהיה להם שמיעה מצד הלב למצב שלנו, ואז אנחנו נוכל להיות אולי במצב יותר טוב.
כן, צביקה, שיחה מרתקת, גם סיימנו אותה בדבר תורה, כמו תמיד, וזה טוב, ושיהיו בשרות טובות.
תודה, צביקה, תודה, בוקר טוב.
צבי יחזקאל היקר.